ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים להסביר הפרטים שראינו במשנה, שכללה רשימה של דברים שיש להקפיד לגמור אותם, או לעשות אותם, להתחיל אותם, איך שמסתכלים על זה, מבעוד יום. ואחד מהדברים שניגע בו עכשיו זה בעניין אפייה, שלא נותנים את העיסה, את הפת לתנור, אלא אם כן, אנחנו מדברים על יום שישי לקראת שבת, אלא אם כן יש מספיק זמן שביום שישי ייווצר קרום על הפת. וזה לשון הגמרא, המשנה, אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום. רבי אליעזר אומר, כדי שיקרום התחתון שלה. עכשיו, הגמרא. אין נותנים את הפת וכולי, ואז אנחנו נתמקד בשיטת רבי אליעזר, שאומר, כדי שיקרום התחתון. אם בא אלו תחתון איך דגבי תנור, או דומה תחתון איך דגבי האור. נדמיין לעצמנו תנור שהוא בעצם חלל. חלק מכם אולי מכירים איך שפעם ואולי גם היום אופים פיתות בסוג של תנור, קוראים לזה טבון. לוקחים את העיסה ומדביקים אותו גם על הדופן הפנימי, על הדופן הפנימי של התנור, אפילו בחלק העליון של אותו תנור. למטה נמצא מקור החום, הגחלים, האש. אז בעניין הלחם הזה, הפיתה הזאת, יש צד אחד שדבוק לדופן הפנימי. מבחינת הפיתה זה התחתון של הפיתה ש כלפי הדופן של התנור. יש גם תחתון של הפיתה שפונה מטה כלפי האש. אז זו שאלת הגמרא שאתה אומר, שלא מכניסים את הפת לתנור, אלא אם כן ייווצר קרום התחתון. איזה קרום אתה מתכוון? קרום שפונה לכיוון התנור, כלומר, האש, מקור החום, או התחתון של הפת שדבוק לדופן. אני אתקן טעות. איך דגבי תנור זה השכבה או התחתון שדבוק לדופן התנור, או תחתון איך דגבי האור, או הצד שפונה לכיוון הגחלים או האש. זה השאלה. תשמע, רבי אליעזר אומר, כדי שיקמו פניה המדובקים בתנור. יש להסביר פה שזה חומרה, כי הפנים שכלפי האור הם מה שממהרים לקרום. אז זה לא מספיק זמן, צריך לבצע קום על הצד הזה שדבוק לתנור, ואז לגבי המשך האפייה זה יכול להיות גם אחרי כניסת השבת. זאת אומרת, אם הפת מגיע לרמת אפייה שהפנים שמדובקים בתנור נקרמו, אז אין חשש שהבן אדם יחטא בגחלים. זה הגיע לרמה מספקת של אפייה שההמשך לא יהיה סיבה שהבן אדם יחטא בגחלים, שזה כמובן אסור בשבת. הגמרא ממשיכה משלשלין את הפסח. כך ראינו במשנה ש זה אפשר להוריד את הפסח על השיפוד לתוך התנור. אנחנו מדברים כמובן על קורבן הפסח בתוך התנור עם חשיכה. זאת אומרת, אין כאן ציפייה שזה יגיע לרמה של צליעה לפני כניסת השבת. אסור לצלות, אם מדובר במה שנקרא ליל הסדר, בזמן בית המקדש, זה הזמן שאכלו קורבן פסח, צולים אותו לפני כן, ביום שישי. אז מספיק שאתה מתחיל את הצליעה, אתה משלשל אותו עם חשיכה. הגמרא שואלת, מה היא טעמה? למה מספיק בכך? למה לא כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, שיש לצלות מינימום עד, למשל, מאחר בן דרוסאי, שליש בישולו? למה פה אין שום דרישה? רק תכניס אותו לתנור לפני כניסת השבת, וזהו, אפילו אם הוא כמעט ולא ניצלה כלום. למה זה מותר? למה לא חוששים שאולי הם בכל זאת יחטו בגחלים? אז הגמרא עונה, משום דבני חבורה, אלו הם שהתאספו לאכול את הקורבן פסח שלהם, זריזים הם. הם עוד מקפידים ולא יבוא לידי מכשול כזה לחטות בגחלים. הגמרא שואלת, הלאו הכי, לא, לולי השיקול של זריזין הם, לא, מה זה יהיה אסור? אסור להכניס אותו חי דקה לפני שבת? ואמרו, גדיה, גדי, בשר גדי, בין שריק, בין לא שריק, שפיר דמי. למדנו על זה בדף י' ח', שלגבי בשר גדי, בין אם התנור סתום או נחתם על ידי טיט, שריק, בין אם לא, אין בעיה. כלומר, לא חוששים לחטיית גחלים, גדי זה גם מתאים לקורבן פסח. אז זה לא, וזה לא מדובר, מה שציטטנו עכשיו לא מדובר בקורבן פסח, זה מדובר באופן כללי. גדי מותר שהוא יהיה אם שמת את זה לפני שבת, מותר ש יצלה נגיד במשך השבת, בתנאי שהכנסת אותו בפנים, ובין אם יש גישה אליו, כלומר התנור לא סתום עם טיט. הגמרא עונה, הטעם מנתח, שמה הבשר מחולקת לנתחים, ולכן הוא לא יפתח פי התנור בשבת. אחה, בעניין הקורבן פסח, לא מנתח, הוא חייב לשמוע עליו בשלמות. לכן, לולי השיקול של זריזין הן, כן היינו אוסרים, מאחר שפתיחת התנור, אם מדובר בגדי שלם, לא יפגע בבשר, ולכן לא היינו מתירים צליעת גדי שלם באותם נסיבות, כלומר דקה לפני שבת, כי אז כן היה חשש שאנשים יפתחו את התנור ויבואו לחטות בגחלים. רשי כותב, הטעם מנתח, מה שציטטנו מדף י"ח, מדובר בנתחים, ואם פותח פי התנור, איל בלזיקה וקשילי, הרוח ייכנס וזה יזיק לבשר. הכה, פה בפסח לא מנתח, תכתיב על ראשו ועל קרבו, כלומר הוא שלם, ואם מגלי לי, אם במקרה כזה הוא כן יפתח את התנור, לא קשילי זיקה, הלכך, בגלל זה, אם לא דזריזין הן, אסור להכניס אותו חי, דקה לפני שבת. חזרה לגמרא, הוא מאחיזין את האור במדורת בית המוקד. הסברנו בשיעור הקודם כשלמדנו את המשנה, שבאותו בית המוקד שהיה צמוד לעזרה של בית המקדש, היה מספיק, ואני מצטט את רשי ביוטט עמוד בית, מאחיזין את האור מעט מעט בעצים של מדורת בית המוקד. כלומר, לא מחייבים שרוב העצים יהיו בוערים לפני שבת. אז הגמרא שואלת, מנה הנמילי, שבבית המקדש היה מספיק הרמה הפחותה הזאת של מאחיזין, דהיינו, כפי שאמרנו עכשיו מרשי, מעט מעט, יש כאן פס כפול, ובשוליים כתבנו שתי דעות להסביר למה מקילים במדורת בית המוקד. אז הגמרא אומר, למה רב הונה? כתוב בפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ואנחנו נדייק, בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד. מה כפלה רב חיסדא, יחי אפילו בשבת נמי. אנחנו מתירים מה שאמרנו בין מאחיזין את האור רק מערב שבת, אבל אם אתה לומד את הפסוק ככה עם הדיוק, אז יוצא שגם בעיצומו של שבת יהיה מותר, וזה לא. אלא רב חיסדא, קרא כי אתה, יש מטרה של הפסוק הזה, לא תבואו אש בכל מה שאתם, זה למשרי להתיר איברים מופדרים הודעתה. שאפשר להקטיר האיברים ובדרים, החלקים של הקורבנות שלא הספיקו להקטיר מבעוד יום, אז אפשר להקטיר אותם כל הלילה. לגבי בית המוקד וכהנים זריזין הן. ההתר הוא שאתה רק מתחיל את הבעירה בערב שבת, ואל תחשוד או תחשוש מפני ניסיונות להבעיר את האש על ידי הכהנים, כי כהנים זריזים, הם מקפידים, הם לא ישכחו שזה שבת, ואפשר לסמוך על הבערה פחותה של אותם עצים מערב שבת. ובגבולין, כדי שתאחוז האור ברובו. מהי רובן? אתה אומר רוב מה? אמר רב, רוב כל אחד ואחד. יש כאן עצים, מדורה של עצים, אז כדי שיהיה מותר להשאיר אותו בשבת, צריכים מערב שבת לדאוג לכך שכל אחד ואחד מהעצים רובן בוערים. רשי כותב, ממול כל אחד ואחד, כל עץ ועץ, ולא תימה, כיוון שאחזה ברוב מניין העצים, זה לא מספיק, אלא רוב של כל עץ ועץ, ולא רק רוב. ושמול אמר, כדי שלא, לאיזו רמה צריכים לדאוג לכך שבערב שבת, כדי להשאיר אותו בוער בשבת, הרמה הזאת, כדי שלא יאמרו הווי עצים ונניח תחתיהן, שאין צורך לעוד עצים, אז אתה יודע שהוא כבר בוער ברמה מספקת. תנא רב חייא לסיועי לשמואל, רב חייא מביא ברייתא לסייע לגישתו של שמואל, וכאן אנחנו לא מדברים על מדורה, אבל מדברים על פתילה של מנורה, וכתוב כדי שתי שלהבת עולה מאליה ולא שתי שלהבת עולה על ידי דבר אחר. רשי ממול, תנא רב חייא בפרק במה מדליקין לגבי מנורה כתוב להעלות נר תמיד, ומה לומדים מזה? שתי שלהבת עולה מאליה. אמר בכי הי גבנה הביא הדלקה, ורשי מביא משום רבי רי הלוי. בכל אופן, אנחנו רואים פה סיוע שרמה של הדלקה שמספקת, שהיא בוערת, בלי דבר אחר, בלי הבאה דברים נוספים. עץ יחידי. מה לגבי עץ יחידי? רב אמר רוב עוביו, ואמרילה רוב ברוב היקפו. אמר פאפה הלכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב היקפו. רשי כותב רוב עוביו שיכנס האור בתוך עוביו של אותו עץ עד רובו. רוב היקפו כוונה מבחוץ. ממשיך הגמר ואומרת כתנאי. יש מחלוקת תנאים אם רוב עוביו נדרש או רוב היקפו. והנה, רבי חייא אמר, כדי שישחט העץ ממלאכת האומן, כדי שיהיה מותר להשאיר עץ בוער בשבת, ושמערב שבת הוא כבר לא ראוי, אותו קרש או אותו עץ כבר לא ראוי להשתמש בו ליצירת חפצים, למשל למלאכת אומן. זה קורה כשרוב אוביו נשרף, בוער. רב יהודה בן בטר אומר, כדי שתאחוז האש משני צדדים, זה רוב היקפו. ואף פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר ש, ששוב הולך ודולק. את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה. אז רואים פה זכר לדבר, רמז לדבר ששני קצותיו זה הרמז להיקף. אז רשי כותב שני קצותיו אכלה האש בידוע שתוכו נחר והלכה לך שלא ונעשה יבש. הפסוק בספר ירמיהו אומר, והאח לפניו מבוערת. מי אח? אמר רב, אח ונה, זה ערבה. ושמואל אמר, עיצים שנדלקו באח ונה. כלומר, זה מזה, הקטן מדליק את הגדול. ההודי אמר להו, מן בי אח ונה. מישהו שמע, מישהו אומר, מי צריך אח ונה? והשתקח ערבתה, והתברר שהוא מדבר על ערבה. אמר הונה, יש כאן שימוש בפס כפול, ובשוליים ממול כתבנו נושא סלש מבנה. קנים גרעינים, מפוזרים אגודים. מתי צריכים רוב? לפני שבת, רוב בוער. אלו הם חומרי בעירה, קנים או גרעינים. מצבם יכול להיות מפוזר או דחוס יחד. באיזו תנאים או נסיבות צריכים להקביל דווקא שרוב בוער לפני כניסת השבת, כדי שאפשר להשאיר אותם ככה במשך שבת. אמר אבונה, קנים, כלום מפוזרים, אין צריכים רוב. אוגדן צריכים רוב. רשי, אין צריכים רוב, שתי שורות מתחת לגמרא, לא צריכים רוב להצית את האור ברובן מערב שבת, אלא מאחיז בהן האור מבעוד יום. המילה מאחיז ראינו מקודם בעניין מדורת בית המוקד, שמאחיזים את האור, כלומר מעט, לא רוב. מספיק להגיע לרמה של מאחיז בהן האור מבעוד יום, לפי שאין קווים והולכים, אלא דוקים והולכים. זה אם מדובר ב קנים, אבל אם אוגדן צריכים רוב, רשי כותב, לפי שאין שלהבת יכול להיכנס ביניהם, הם דחוסים יחד. עכשיו נראה את ההפך. גרעינים, אם אדם משתמש בגרעיני תמר כחומר בעירה והוא עשה מהם מדורה, אז אין צריכים רוב. ברגע רשי כותב, גרעינים שתמר אם עשה מהם מדורה לכשיבשו אין צריכים רוב. אבל מה בהמשך הגמרא? נותנן בחוטלות. חוטלות הם כלים שנעשים מלולבים, והוא שם כלי מלא גרעיני תמרה לתוך המדורה. אז כתוב בגמרא צריכים רוב, מאחר שהם צבורים יחד ואין השלהבת יכול להיכנס בהן. אז מה אנחנו רואים פה? שוב פעם, בניין קנים, אם הם מפוזרים אין צריכים רוב. לגבי הגרעינים גם כן, אם הם מפוזרים אין צריכים רוב, אבל אם כמו בקנים דחסת אותם יחד, בקנים זה ניתן לאגוד אותם, ובגרעינים שמת אותם בכלים חוטלות, אז בשני המקרים האלו אז צריכים רוב, כי השלהבת לא יכולה להיכנס ביניהם. אבל יש דעה חולקת, מתקיף לה רב חיסטה, עד הרבה איפכה מסתברה, קנים מבדרן, אם הם לא אגודים יחד אז הם זזים מזה, הם זזים זה מזה, הם מתפזרים ואחד לא מוצא את השני לבערה. לכן אם הוא לא אגד אותם אז דווקא צריכים רוב. אבל כמו שרב חיסטה אומר בהמשך, אוגדן לא מבדרן, אם הוא אגד אותם יחד אז לא צריך רוב, הם לא מתפזרים, לא מתרחפים זה מזה, ולכן אין צורך רוב. ואותו דבר בגרעינים, גרעינים מבדרן, הם יתפזרו, ואז לא מספיק שהתחלת לבד את הבעירה, נתנן בחוטלות לא מבדרן, ואז אין צריכים רוב, כי הם לא מתפזרים. איתמר נמי, עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמר רב כהנה. אז כאן כתוב בגמרא נמי, אבל צריכים פה לדייק מה הכוונה איתמר נמי. אז אנחנו נראה ששיטת רב כהנה מין שיטה משולבת. קנים שאוגדן צריכים רוב, זה כמו רב הונה. לא אוגדן, אין צריכים רוב. גרעינים צריכים רוב, שגרעינים שהם לא בכל תלות צריכים רוב. מי אמר את זה? רב חיסטה אמר את זה. נותנן בכל תלות אין צריכים רוב, שוב פעם זה המשך, זה המשך דבר של רב חיסטה. אז לכן הביטוי איתמר נמי לקראת רב כהנה זה מין רב כהנה הוא מין שיטה שהיא אולי תקראו זה פשרה או שילוב של, שבין שתי השיטות של רב הונה ורב חיסטה. תני רב יוסף, ארבע מדורות אין צריכים רוב, וזה מראה על הכוח הבעירה שבחומרים האלו, של זפת ושל גופרית ושל קירה ושל רבב. רבב, רש"י כותב, שומן ושעבה, וכל דבר הניתח, דבר שנמס. קירה במקומות אחרים רואים שזה זה עצמו שעבה. במתנית התנה ממשיך הגמרא, אף של קש ושל גבבה. רש"י כותב גבבה שגובבים מן השדה, ומביא לשון לועזי שמשמעו קש. אמר רבי יוחנן, עצים של בבל אין צריכין רוב. מה תקיף רב יוסף, מה היא? למה אתה מתכוון? אי למה סירתי, רש"י כותב, סירתי לאחר שעשאום עצים דקים. ובבבל נוהגים כן. האם מדובר בזה? השתה פתילה, שפתה של בגד התבולה בשמן ודווקא נוחה לדלק. אמר אולה המדליק, שמדליק נר של שבת, צריך שידליק ברוב היוצא, מה שהחלק שיוצא מהכלי שמחזיק את הפתילה, רוב היוצא צריך לדלק. סרטי מבעיה, סרטי הוא בוער פחות טוב, אז פשוט שכן צריכים רוב. אז מה הכוונה באמרה של רבי יוחנן שעצים של בבל לא צריכים רוב? אלא אמר רב יוסף, שוחה דארזה, רמי ברב אמר זזה. שוחה דארזה, רש"י כותב, יבש הוא ודק, ויש כמין צמר בין קליפה לעץ, והוא מבעירו משאחזה בו האור. אז לא צריכים רוב, כי יש את החומר הזה, אותו סוג של צמר שברגע שזה נדלק הוא יבטיח המשך הבערה. זזה, יש מילה לועזי שרש"י מביא, ובספרים שעוסקים בתרגום לעז מביא את המילה תחב, שזה קשוב למה שצומח. ובזה זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק ראשון של מסכת בשבת, וכעת נמשיך לפרק שני, פרק במה מדליקין. אני חושב להרבה מכם המשניות של פרק זה מוכרות כבר מתפילת ליל שבת, קבלת שבת. במה מדליקין ובמה אין מדליקין. אין מדליקין, וכאן הקטע הראשון, ואני רואה את זה בגמרא עצמה, השלוש שורות האלו הם בעניין פתילה. מה לא, מאיזו חומרים לא ליצור פתילה. וכמובן, ההגבלות הם בגלל חשש שאם הדבר לא בוער טוב, אז אדם יתחיל לשחק איתו, לתקן אותו בשבת, וכמובן יש כאן איסור הברה. אז צריך להיות חומרים, בין אם מדובר בפתילה, ובעוד כמה שעות, כפי שהתחלנו לומר, המשנה תתייחס לחומרים הראויים לחומר בעירה, השמן נגיד. אז בעניין הפתילה, אומרת המשנה, אגב, השימוש במעוינים, חלוקת המשנה לפתילות וחומרי בעירה. זה המיון הראשון, פה אנחנו מתחילים מהפתילות. לא בלחש, ולא בחוסן, ולא בחלך, ולא בפתילת העידן, ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה שעל פני המים. הדברים האלו יבוארו בגמרא, וכך רש"י עצמו אומר, שכל הדברים פה במשנה מפרש בגמרא. אנחנו נתקדם. ולא, עכשיו אנחנו מדברים בחומר בעירה, ולא בזפת, ולא בשעבה, ולא בשמן קיק, ולא בשמן שריפה, ולא בעלייה, ולא בחלב. אנחנו מעמדי אומר, מדליקים בחלב מבושל. וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקים בו. כעת הגמרא, כמו שהזכרנו מקודם, תתחיל לפרש דבר דבר שראינו במשנה. לחש, אמרנו שלא יוצרים פתילות מלחש. מה זה? שוחה דארזה. אנחנו למדנו וקראנו את הרש"י בסוף פרק הקודם, אפשר לראות אותו למעלה, דיבור מטריל שוחה דארזה. הגמרא שואלת, שוחה דארזה? עץ בעלמא הוא, איך יש הווה מינה לעשות פתילה מדבר כזה, מעץ, הוא לא ראוי לפתילה. הגמרא עונה, באמרניתא דאית בי. מה זה אמר? אמר, העין והצדי מתחלפות, אז בצמר, אמרניתא זה בצמר דאית בי. כמין צמר יש בין קליפתו לעצו, כפי שראינו למעלה ברש"י, ורש"י כאן אמניתא חוזר על זה, כמין צמר יש בינו בין קליפתו לעצו. אז מאותו צמר אפשר ליצור פתילה. בכל זאת, לא לעשות פתילה להדלקת שבת מאותו מין צמר. ולא, ממשיך הגמרא, ולא בחוסן, אמר רב יוסף, נעורת של פשטן. אמר לה אביי, והכתיב, והיה החסון לנעורת. אז רואים שחסון הוא דבר שונה מנעורת. אלא מביי, קיטנה, זה פשטן, דדייק ולא נפיץ. קטוש. קדשו את הפשטן, אבל לא סרוק. רש"י כותב, קיטנה דדייק ולא נפיץ, דכיוון דלא נפיץ, אין שמן נמשך אחריו. נפיץ, מביא רש"י, לשון לועזי, יש כמה מובנים פה, אחד מהם הוא לפורר סיב או אריג לחוטיו. אז הפשטן לא הגיע לאותו רמה. הוא נעורת מן הדק שבו. ואז רשי אומר פירוש הפסוק שהבאנו, והכי כמר קרא, פשטן החזק, זה החסון, פשטן החזק יהפך לנעורת, כלומר הגיבור יהיה חלש. חוזרים לגמרא, ולא בקלח. אמר שמואל, שאלתינו לכל נחות הימה, ואמרי לי, אני שאלתי את כל אלו שמפליגים, נחות הימה יורדים לים, והם אמרו לי, כולך שמי, כך השם של הדבר. רבי ישראל בר זעיר אמר, גושקרה. ורשי מסביר, גושקרה פסולת של משי, העשוי ככובעים, והוא בית התולעת, וקוראים, מביא את הלועזי, ונופצים אותו ותווהו, ועושה ממנו בגד, ואסור לעשות ממנו פתילה. כדאמר, בכל פסולי פתילות המתניתין, שהוא מסכסכת בהן, קופצת ונפסקת, ואין השלבת עומדת במקומה. זה החיסרון שבחומרים האלו. ממשיך הגמרא, ויש כאן משולשים, ובשוליים כתבנו שני מעשים עם רבן ואביי הקשורים לחומרים המוזכרים במשנה בעניין פתילות. כלך פתילת העידן. רבן, ממשיך הגמרא, רבן ואביי הוויתוי קמי דרבנה נחמיה אחווה דריש גלותה. אז שני האמורים הגדולים, רבן ואביי, היו יושבים בנוכחות, או בפני אותו רבנה נחמיה, שהוא היה אח של ריש הגלותה, חזיה דאבי לביש מטקסה. הם שמו לב שהוא לבוש מטקסה, זה לבוש העשוי מכלך. אמר לי רבנה ביי, היינו כלך תתנן, הנה מה שהוא לבוש זה הכלך שהמשנה הזכירה. אמר לי, ענן שירה פרנדה קרינן לי. הוא אומר, מה שהוא לבוש אנחנו קוראים שירה פרנדה. דיון מה הכוונה. הדיון הזה נמצא בתוספות, ענן שירה פרנדה, ורבינו תם, הוא אומר ש כלך דמתניתין קרינן שירה פרנדה, אבל מטקסה לאו היינו שירה פרנדה. והארי הוא חולק. כל אחד מוזמן ללמוד את התוספות דיבור המתחיל ענן. אנחנו נמשיך בגמרא. מיטיבי השיריים והכלך והסיריקין חייבים בציצית. איך אתה יכול לומר ש כלך הוא שירה פרנדה, בזמן שפה רואים שהם שני דברים נפרדים? כתוב השיריים והכלך. תיופתה, אז זה מהווה קושה, תיופתה לדבריו של אביי. אי ביתימה, שלא יהיה תיופתה לאביי, אפשר לומר שירה לחוד ושירה פרנדה לחוד. שמה שכתוב פה שיריין הוא לא כלך, אבל מה שאנחנו קוראים שירה פרנדה הוא כן כלך. ולא בפתילת העידן. מה זה? אחווינה. זה ערבה. רשי כתב פה אחווינה ערבה, ויש כמין צמר בין קליפה לעץ. זה מזכיר מה שהזכרנו מקודם לגבי השוחה דארזה. רבן ואביי הבקז לי בפקטה דתם רוריתה. הם היו הולכים באותו ביקעה, פקטה ביקעה דתם רוריתה. חזינו לנאו ערבתה, הם ראו ערבות. אמר לי רבי לבי, היינו עידן תתנן, זה מה שהמשנה אמרה שהזכירה פתילת העידן. המעלה הבאי קצת תמיה, האם מה שאתה מצביע למה שאתה מצביע, האם עץ באלמה הוא, זה לא ראוי לפתילה. קלף לאחפילי אמרניתה דבני בני, אז הוא קלף את הקליפה והראה שיש מין צמר בפנים, ולזה התכוונתי, דבר שראוי לעשות ממנו פתילה, אבל לא, לא, לא לשבת ולא בפתילת המדבר. מה זה? שברה, זה מין עשב ארוך. ולא בירוקה שאל וכולי, מהי היא? אי למה וחמתה דחריצי יפרוחי מפרח. אי אפשר לעשות ממנו פתילה עם הכוונה לאוחמתה דחריצי. רשי אומר אוחמתה דחריצי שלוש שעות לפני הרחבות למטה, הוא אומר מקום כנוס מים גדל עליהם כמין ירקוקת יפרוחי מפרחים ולא מציל מבה פתילה אמינה. אז מה זה כן? מה זה ירוק עד שפי המים? אלא אמר רב פאפה, המשיך הגמר, אוחמתה דארבע. ארבע זה ספינות. רשי כותב, אוחמתה דארבע, ספינה המתעכבת במקום אחד במים, גדל ירקרוקת סביב שוליה מבחוץ. זה כמובן ירקרוקת שונה ממה שהזכרנו מקודם, אוחמתה דחריצי. זה חומר שפוטנציאלי אפשר לעשות ממנו פתילה, אבל שוב פעם, לא לא לשבת. תנה, הוסיפו עליהן, על פסולי הפתילות, של צמר ושל שיער. ותנה, דידה, למה הוא לא הזכיר אותם? התשובה היא כי זה פשוט שלא לעשות מהם פתילות. צמר, מחבץ, קוויץ. שיער, שיער זה מעיזים. יפרוחי מכרח, רשי כותב מכבץ קבץ מפני האור, הוא מתכווץ מפני האור, ואין דולק כלל ואין שלעבת אוחזת בו, ולא צריך למד, אין צורך ללמד דבר כל כך פשוט. ולא בזפת. זפת, מה זה? זפתה. שעבה, קירותה. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, שקירותה, קירה, ראינו את זה למעלה בעניין המדורות, אז, והסברנו שזה שעבה. תנה, עד כאן פסו פתילות. מה זה עד כאן? עד ירוקה שעל פני מים. זה פסו חומרים שעשו ליצור מהם פתילות. מכאן ואילך, מה זה? זה מזפת ואילך, פסו שמנים. רשי כותב מכאן והפסו שמנים, שלא ייתן חתיכה זפת או שעבה בנר במקום שמן. שמן כן, שמן זית למשל זה כן, ולא לשים במקום שמן זית, לא לשים את הדברים האלו. הגמרא שואלת על על החומרים האלו שהם פסולים כשמנים. הגמרא שואלת במילה אחת, פשיטה. פשיטה אומר, מה הצורך להזכיר את החומרים האלו, מאחר שגם בלי להזכיר אותם הייתי מבין שהם לא ראויים לחומר בירה, לנרות, לשבת. הגמרא עונה, שעבה הצטריכה לי. מהו דתימה? לפתילות נמי לא חזיה. כמש מלן שרק במקום שמן הוא פסול. מה זה כפתילה? מה זה שעבה כפתילה? אז זה מה שאנחנו מכירים, שלוקחים פתילה טובה ועוטפים את הפתילה עם שעבה, זה לא פסול, זה בסדר, זה קשר, כי השעבה דולק באמצעות הפתילה, אבל אבל לשים את השמן, לשים את השעווה במקום שמן עם פתילה קטנה שמחוברת בו, ולא כמו הנרות שאנחנו מכירים, זה פסול. רש"י כותב שתי שורות מהסוף, שעווה יצריך עלי, לפי שרגילים לעשות כמין פתילה ארוכה, והפתילה לתוכה כמו שאנו עושים, זה הנרות שאנחנו מכירים, זה בסדר. מה ש מה שהמשנה מחדשת, שהשעווה פסולה רק בתור שמן במקום שמן, אבל לא בתור פתילה כפי שרש"י תיאר מקודם. אמר רמי בר אבין, אתרנה, הדבר הזה, החומר הזה, פסוטה דזיפתה. רש"י כותב פסוטה דזיפתה, לאחר שיוצא הזפת מן העץ, זב ממנו על ידי האור פסולת צלול כשמן, והוא יתרן. שעווה, מה זה? פסולתא דדושה. אנחנו מכירים דבש, שעווה שנמצא בכברות של הדבורים, לזה הגמרא מתכוונת פסולתא דדושה. הגמרא ממשיכה לדף חף א' עמוד א', למאי נפקא מינה, תשובה למקח וממכר. ורש"י מסביר, למקח וממכר, למען דמתני, מתני כלומר עושה תנאי עם המוכר, למזוון שעווה, או אתה בתור מוכר עושה תנאי למכור שעווה, ליטיב לי פסולתא דדושה. אז שעווה, אם המוכר הזכיר שעווה, אז הוא נותן ללקוח פסולתא דדושה. זה הנפקא מינה מכך שיש לדעת ששעווה הוא פסולתא דדושה. עד כאן שיעורנו להיום.